ברוכים הבאים לבינה העברית, כאן עירית גרין. היום בחרתי לדבר על יציאת מצרים מאוד מיוחדת. הפעם זאת הייתה יציאה מפומרן דרך אהלם לחיפה. מספר לנו גרארד גד בלומנטל מחיפה. הוריו חיו בפיריץ. אמו נולדה בברלין בשנת 1883. אביו מכפר קטן בבווריה, אונטר מרצבך, בפיריץ. אביו עבד בתחנת קבע גדולה. בשנת 1923 נהיה עצמאי. עסק כסיתונאי לקמח וסיפק את הקמח למאפיות באזור. הוא מספר, אני נולדתי ב-28 בינואר 1924 בסטטין, כי אז עדיין לא היה בית חולים ליולדות בפיריץ, הנמצאת במרחק של כ-50 קילומטרים דרומית לסטטין. היו לי שני אחים ואחות אחת, היינץ, ארנץ וליזה. בשנת 1930 התחלתי ללמוד בבית הספר. המורה שלי, מר מאוס, היה חבר מפלגת אספיידה, אנטי-נאצית, וגם פעיל מאוד בעניין זה. אחד הבנים שלו למד איתי בכיתה, הוא מספר. הייתי לפעמים מוזמן אליו הביתה, והוא גם אליי. בשנת 1933, עם עלייתו של היטלר לשלטון, העביר את מר מאוס למקום נידח בתור עונש על פעילותו האנטי-נאצית. לצערו נודע לו שבנו נפל במלחמת העולם. עכשיו התחילו גם הבעיות שלי, הוא מספר, בבית הספר, כי הייתי התלמיד היהודי היחידי בכל בית הספר. כשהלכנו לשיעור התעמלות, כל הכיתה הייתה שרה. כאשר דם יהודי ניתז מן הסכין, הכל יותר טוב. בלכתי ברחוב, הוא מספר, הורידו לי את כובע הכיתה מראשי. אחדים מחברי הכיתה ניחמו אותי ואמרו לי שאני לא אשם בזה שאני יהודי, אלא רק הוריי. אסרו עלינו ללכת לאגם לשחות, וגם הספרים לא סיפרו יותר יהודים. המצב החמיר כשבשנת 1935 הזמין מנהל בית הספר מר קמינסקי את אביו לשיחה. הוא אמר לו שמוטב שיעבירו אותו לבית הספר היהודי, כי אז יוכל הוא המנהל להכריז על כך שבית ספרו נקי מיהודים. כמעט חצי שנה הוא היה ללא בית ספר, ואביו נתן לו שיעורי עזר בלימודים, עד שנמצא סוף סוף מקום בשבילו בבית ספר יהודי באהלם, ליד הנובר. בפסח 1936 העבירו אותו לבית ספר היהודי לגננות באהלם. הוא אומר, הייתי אז בן 12 והייתי במרחק של מאות קילומטרים מבית הוריי. בתחילה היה לו קשה מאוד להסתגל למקום החדש, והוא מספר שהתגעגע מאוד לבית הוריו. אך רדיפות היהודים לא היו מורגשות בבית הספר הזה, וחיינו בו כמו על אי בודד. רק כאשר קיבלנו רשות לנסוע להנובר לסידורים שונים, היו אומרים לנו לא לנסוע בקבוצות גדולות בכדי לא לעורר תשומת לב. במשך לימודיו באלם הוא נסע הביתה רק פעמיים בחופשות, כי הנסיעה ברכבת ארכה יום שלם דרך ברלין לפיריץ. בפסח 1939 סיימתי את לימודיי, הוא מספר, ונסעתי בפעם האחרונה מאלם בחזרה הביתה. פה חלו בינתיים שינויים רבים. אבי היה במצב נפשי ירוד מאוד, לאחר שנשלל ממנו רישיון לעסוק במסחר, למרות שהוא היה לוחם בחזית במלחמת העולם הראשונה, וקיבל את אות ההצטיינות צלב ברזל. מספר פעמים הוא הוזמן לחקירה על ידי המשטרה החשאית, הגסטאפו, ורק בעזרת ידידים נוצרים הוא שוחרר ממאסר. כל זה נודע לי רק לאחר שחזרתי מאהלם. עכשיו אחיו הבכור היינץ התחיל לפעול בכדי להעביר את ההורים ואותו לפלסטינה. זה לא היה קל, כי כל היהודים רצו לצאת מגרמניה ולא היו מספיק אפשרויות לכך. היות ומצב בריאותו של אביו התדרדר, הצליח אחיו להשיג אישור לעלייה ארצה. ובספטמבר 38 הם קיבלו ממשרד פלסטינה אשרת כניסה, וכך עוד הספיקו לעלות לישראל. בגבול גרמניה הוציאו פקחי גבול את אמו מהרכבת. הוא מספר, אבי ואני פחדנו נורא שלא יחזירו אותה, כי כבר שמענו על מקרים כאלה, אך למזלנו הרב חזרה אמי ברגע האחרון לפני יציאת הרכבת. נסענו עד טריאסט שבאיטליה, ומשם באונייה גלילאה לתל אביב. הגענו ארצה ב-12.9.1938. מספר גד בלומנטל, ההסתגלות בארץ לא הייתה לי ולצעירים אחרים בעיה גדולה, לעומת ההורים שלנו שהיו אז בגילים בין 55 ו-65, ולהם ההסתגלות הייתה הרבה יותר קשה. בעיקר הקשה עליהם האקלים החם. לאמי תמיד היה ראש אדום והיא לא ידעה כיצד לחמוק מן החום. ביישוב החקלאי בו התגוררנו, שדה ורבוק, לא היו מדרכות ולא כבישים, היה רק חול. בעיה נוספת הייתה השפה שרבים מן העולים מגרמניה לא הבינו ושעולם לא הצליחו ללמוד אותה היטב. בכדי לעזור להוריו מבחינה כלכלית הוא התחיל לעבוד כשוטר במשטרת היישובים העבריים. בשנת 1948 הוא התגייס לצבא ונלחם במלחמת העצמאות. הוא שירת עד 1950 ולאחר מכן שוב במלחמת סיני. ב-1967 הוא מספר שרתתי במלחמת ששת הימים, ולאחר כל המלחמות האלה זה הספיק לו. משנת 1952 הוא מספר, אני חי בחיפה, התחתנתי, נולדו לנו שתי בנות, ובינתיים גם ארבעה נכדים. פה עבדתי בחיפה מספר שנים בצרכן בנמל חיפה בהספקת מזון לספינות דייק. ב-1964 התקבל לעבודה בתעשיית מוצרי נייר בנשר, בו ייצרו בעיקר שקי נייר למלט. בעבר סופקו שקים אלה על ידי חברה פינית, אך לאחר זמן הוחלט לייצר אותם כאן, בישראל. בהדרכתו של מנהל פיני. בהמשך הופסקה השותפות הזאת וכל תעשיית שקי הנייר הייתה מאז מקומית. בחברה זו מספר, זכיתי לקידום והגעתי לתפקיד של מנהל המשק והקניות. בתור ההערכה הוא קיבל נסיעה עם אשתו מאיה לסקנדינביה שכללה ביקור בפינלנד, שוודיה ונורווגיה. בביקורנו בפינלנד הוא אורגן מפגש עם המנהלים שאיתם הוא עבד מספר שנים בנשר. הוא עבד בתעשיית מוצרי הנייר בנשר עד לפרישתו לגמלאות בשנת 87. בינתיים גם חידש בשנת 1982 את הקשר עם הנובר ואהלם. לקחתי חופשה ומספר ששישה חודשים מעבודתי, ועבדתי בחודשים אלה במנגנון של מחוז הנובר. ביקרנו בכל בתי הקברות היהודיים של המחוז. הקברים צולמו ותפקידי היה לתרגם לגרמנית את הכתוב בעברית על המצבות. על ידי עבודה משותפת זו לזכר אזרחים יהודים שנפטרו בגרמניה, נוצרו קשרי ידידות שהלכו והתעתקו תוך כדי העבודה למען יד הזיכרון באהלם. ב-1993, לקראת חגיגות 100 שנה לבסד בית הספר לגננות באהלם, הוזמנתי עם אשתי על ידי המחוז, אלה היו ימים בלתי נשכחים, הוא מספר. לאחר פרישתו לגמלאות מהחברה בנשר, הוא חזר לספסל הלימודים והפך לסטודנט באוניברסיטת חיפה. הוא למד במשך שנתיים ניהול בתי אבות וקיבל תעודת הסמכה. ב-1993 התחיל לעבוד במפעל לעזרה הדדית של ארגון עולי מרכז אירופה, סניף חיפה. ובשנים האחרונות המשיך בעבודותו זו כמתנדף. אשתו נפטרה ב-2006, ושנה אחרי זה הוא עבר לפסגת חן, והוא מאוד מרוצה מהצד הזה. בסיפור מייצג כל כך של העולים שבאו מגרמניה, אנו מסיימים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.